נפתח עם יושב ראש עשיית המחנה הממלכתי בכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, השר לשעבר, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מה לדעתך נקרא לזה או ריכוך או איזשהו מתווה אחר שהקואליציה יכולה לעשות בסוגיה המשפטית שיעצור את ההפגנות, שהמפגינים יגידו אוקיי, לא אוהבים אבל מבינים את התמונה?
הרי אף אחד לא מפעיל את המפגינים, אין פה מפלגות פוליטיות ששולטות בהפגנות. הפגנות הן של ציבור ישראלי רחב מאוד מכל סוגי הקשת והפוליטית וגם מכל מגוון המגזרים שמרגישים מאוימים על ידי החקיקה הזאת. אם תהיה חקיקה נכונה ורפורמה מאוזנת, אני מניח שיהיו כאלה שיתנגדו לכל סוג של רפורמה, אבל אני מניח שהרוב ירגיש את עצמם הרבה יותר בטוחים. בסוף זה הציבור. זה בלך כמו לשאול במחאה אז על יוקר המחיה, מה ירגיעו.
אבל אז הייתה התשובה, שברגע שהיה משהו שהיה מרגיע את יוקר המחיה, אנשים אומרים, אוקיי, חוזרים הביתה.
גם, אבל עוד פעם, כל אחד הרי פירש את היוקר המחיה באופן אחר. ברגע שממשלה הפכה לרצינית והשקיעה כסף בנושא הזה, ועדת טרכטנברג, חינוך חינם מגיל 3, שאז הוביל גדעון סער, כחלק ממסקנות ועדת טרכטנברג, ועוד החלטות נוספות. ובסופו של דבר, הציבור אמר, אני באתי על סיפוקי. אותו דבר כאן. אם ממשלה תלך לכיוון של רפורמה נכונה, מוזנת, בהידברות רחבה, אז אני מניח שההפגנות יירגעו, אבל כרגע רואים בדיוק תהליך הפוך.
טוב, יש כאלה אגב שאומרים שגם אם לא תהיה בכלל רפורמה משפטית, ימשיכו הפגנות, כי תמיד היו הפגנות נגד נתניהו ונגד ממשלות ימין.
תמיד מישהו יפגין במדינת ישראל, זה בסדר, אבל כן. אתה שואל אותי על הפגנות של מאות אלפי אזרחים, שאגב זה לא שגרתי, מזמן כבר לא היה במדינת ישראל הפגנות כאלה, על נושא אידיאולוגי.
אוקיי. עכשיו, לגופם של דברים, חבר הכנסת אלקין, גם אתם, גם אתה וגם גדעון סער ואחרים, ובטח מתן כהנא ועוד ברשימה שלכם, תמיד בעבר דיברתם על שינויים נדרשים במערכת המשפט, ועל תיקונים במערכת המשפט, וחיזוק האיזונים ועוד ועוד. יש לכם איזשהו נקודה שבה אתם אומרים, עם זה אנחנו כן מסכימים?
אגב, קודם כל לא רק דיברנו, אלא גם קידמנו. גדעון סער בינתיים היה היחידי שהצליח לקדם רפורמות שבסופו של דבר נשארו והשפיעו מאוד על כך שלא מעט שופטים שמרנים התמנו בשנים האחרונות לבית משפט העליון. עכשיו, ההצעות שכרגע מביאה הקואליציה, אנחנו מתנגדים להן. האם מצד שני, במתווה ששם נשיא מדינה שרק לפני שנה או לפני כמה שנים, אם היו נותנים את זה, הימין היה יוצא בתופים ומחולות, כי יש שם הרבה דברים שימין נאבק עליהם שנים, במסגרת הרפורמה המשפטית, אנחנו תומכים. עוד פעם, הוא לא אידיאלי מבחינתנו, יכול להיות שיש דברים שהיינו עושים אחרת, אבל במסגרת הרצון להגיע פה להסכמות ולקדם רפורמה מוסכמת ולמנוע כרבם, אנחנו מוכנים לתמוך במתווה של הנשיא. אפשר להיכנס לחדר, לעצור את החקיקה ולנסות לראות דברים נוספים. גם זה אופציה. בינתיים זה לא קורה, כידוע אלא להפך. כרגע בונים פה לוז של קידום חקיקה מכל כיוון אפשרי במסגרת של השבועיים האלה.
בסופו של דבר, אומרים חברי הקואליציה, לפחות חלקם הגדול, לא כולם, גם שם, אתה יודע, אין כל אחד, אבל הם אומרים, אנחנו הרוב כרגע, אנחנו השולטים. כלומר, למה אנחנו צריכים על כל דבר להגיע להסכמות עם אופוזיציה, עם הצד השני? הרי שאתם הייתם בשלטון לפני שנה, עשיתם מה שנראה לכם לנכון, בכל תחום, כלומר, אף אחד לא עצר ואמר, לא, את החקיקה הזאת אנחנו לא עושים, עד שנראה שגם האופוזיציה, זה מתקבל על דעתה. זה הנועל, ככה זה עובד.
קודם כל, היו הרבה דברים שרצינו לעשות, וזה לא קרה, כי היו סיעות בממשלה שאמרו, לא רוצים לעשות את זה באופן חד צדדי. דווקא לא מהדברים כאלה בלמו, למשל אנשי ימינה וכולי, בכל מיני נושאים, גם בדת המדינה וגם בחקיקות בנושא של הכללים שחלים על ראש ממשלה, כן, אם זה ראש ממשלה שנשם בפלילים ואם זה עוד דברים נוספים. לכן היה וגם היה שקולות מתוך קואליציה אמרו, אנחנו לא רוצים לעשות את זה חד צדדי. זה דבר אחד. דבר שני, שאלה לאן רוצים להגיע בסוף. אם רוצים שיקרה לה רפורמה הזאת, להפיכה הזאת, מה שקרה למס על חד פעמי, אז אפשר ללכת באותו מסלול. התוצאה תהיה אותה תוצאה, כשהתחלף הרכב הכנסת, יבטלו את זה במחיית מה שקרה למס על חד פעמי ועל משקעות ממותקים. כי זה הפך כבר לסמל, וכרגע המהלכים האלה הפכו לסמל, ולכן דינם יהיה להתבטל אם הם ישיכו להיות מקודמים חד בדין.
אוקיי,
יחד עם בוא... זה אני יכול להביא לך, אוקיי. שנייה רגע, אני אביא לך דוגמאות הפוכות. אני בזמנו קידמתי שני חוקי יסוד מאוד מאוד משמעותיים, חוק יסוד הלאום, הייתי בין שני המגישים הראשונים שלו בתחילת הדרך, וחוק יסוד משלם על ירושלים ורמת הגולן. שניהם לא בוטלו, כבר שרדו כמה כנסות, והתחלפו פה ממשלות כאלה וכאלה וכאלה, והחוקים בתוקף, אתה יודע למה? כי בסוף ידעתי שכדי לקדם אותם, למרות שהיה לנו רוב, אני צריך לנסות להביא גם חברים באופוזיציה ולגבש קונצנזוס יותר רחב, ובגלל שהצלחנו לעשות את זה, בסופו של דבר, החוקים האלה קיימים עד היום, ואף אחד לא...
אז אם אנחנו רגע יוצאים מתוך נקודת הנחה, חבר הכנסת אלקין, ולא קשור עכשיו אם כל המדינה תסכים על זה או לא, אבל לפחות מצביעי הקואליציה, או הנציגים שלהם בכנסת אומרים, זה מה שאנחנו מרגישים, שהוועדה למינוי שופטים, מאז השינוי שקרה לפני 40 או 50 שנה, לא משרתת, לא מייצגת, לא משקפת, חלקים גדולים מהעם, את תומכי הקואליציה, את הימין לדורותיו, את המסורתיים לדורותיהם וכולי. ובנקודה הזו אנחנו רוצים לבצע שינוי. נקודת המוצא הזו מקובלת עליך, או שאתה אומר, מה פתאום, הוועדה למינוי שופטים משקפת את כל העם, היא תמיד נותנת ביטוי לכל סוגי האוכלוסייה.
קודם כל, השינוי האחרון בוועדה למינוי שופטים לא היה לפני 40 שנה, אלא היה לפני כעשור, והוביל אותו חבר הכנסת גדעון סער. עד כחבר כנסת, ומאז אגב התמנו לא מעט, גם שופטים שמרנים, גם שופטים מזרחיים, שופטים דתיים, מתנחלים, מה שאתה רוצה. ולכן מבחינה זאת דווקא היום היא פועלת אחרת. יש שינוי בפני בית משפט העליון בדיוק בגלל הרפורמה שנעשתה שם. האם זה כבר השינוי האחרון ואין עוד מה לתקן? אני חושב שאפשר לחשוב על עוד תיקונים. ובזמנו אני ויריב לוין קידמנו חוק לשכת עורכי הדין ש... אם היו מביאים אותו היום, כן, שטיפל בייצוג מטעם משקת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, שאם היו מביאים אותו היום, אני הייתי תומך. אפשר לחשוב גם על אופציות אחרות, אבל בסופו של דבר להגיד שהכל שחור זה לא נכון. זה נכון שהשינויים לוקחים זמן, ופעם השופטים בבית משפט העליון היו יותר מגוון אחד, וברגע שעבר תיקון של גדעון סער, זה כבר שונה. אני אגלה לך עוד משהו. הרי אי אפשר למנות אף שופט בוועדה למינוי שופטים בלי הסכמה של שר משפטים, הוא פשוט לא מביא את זה להצבעה. ורוב שרי משפטים שהיו ב-20 שנים האחרונות, היו שרי משפטים מימין. אז לכן, אם לא כל...
כן, אבל הוא חייב להביא בסוף שופטים שיש להם לגביהם הסכמה. זה לא עוזר, אין לו וטו, הרי הוא יכול לא להביא להצבעה, אז בסוף לא מתמנה שופט.
יש לו וטו.
לא, אם להצביע או לא.
יש לו וטו, וטו. וטו לא אומר שאתה ממנה כבקשתך, וטו אומר שאי אפשר בלעדיך, שצריכים להגיע להסכמות איתך. ולכן, בסופו של דבר, כל השופטים שהתמנו פה ב-20 שנים האחרונות, הם היו על דעתם של שרי משפטים, אחרת פשוט לא היו מובעים להצבעה. ומאז שעבר תיקון של גדעון סער, אז בכלל פה...
תהליך שקרה כמו בקואליציה שלכם עם שר המשפטים ניסן קורן, שבמשך 5 שעות מינה 60 ומשהו שופטים, בלי שנמצא שום נציג אופוזיציה בוועדה, וגם אם הוא היה, זה בכלל לא היה משפיע. אם זה היה קורה היום בבוקר, ושמחה רוטמן היה עושה את זה, זה היה עובר אותו דבר לדעתך?
קודם כל, שמחה רוטמן לא שר משפטים, הוא לא יכול...
לא, נניח, אז יריב לוין, נו, אז
אוקיי. אבל הדוגמה היא, אבי ניסן קורן לא במקרה, לא מינה אף שופט עליון. בדיוק בגלל הסיפור הזה, שהוא לא היה מסוגל להגיע להבנות, ולכן הוא לא הצליח למנות אפילו שופט עליון אחד. היא בדיוק הנותנת שלגבי השופטי עליון זה באמת שונה מאוד מהמינוי של השופטים הרגילים.
אז אם בעצם בסופו של דבר מתמנים שופטי עליון, גם שהקואליציה או האופוזיציה או הימין אפילו מרוצה מהם כי הם שמרנים כמו שאתה אומר, ובסופו של דבר התחושה היא שזה לא מספיק או שזה לא טוב, אז מה אכפת לנו מי ממנה אותם? מה אכפת לנו אם יש שם יותר קואליציה או אופוזיציה? בסוף שופט הוא שופט, אתה רואה שגם שמרן אומר בסוף את דעתו, למורת רוחה של קואליציה כזו או קואליציה אחרת, אז מה אכפת לנו מי ממנה? הרי הם לא עושים בסוף מה שאותם פוליטיקאים ציפו מהם.
אז זה בדיוק הנקודה. היום אין יכולת לפוליטיקאי למנות כאוות נפשו. הוא צריך להגיע להסכמות, בטח לעליון, כמו שדיברנו. ולכן לא מתמנים שופטים רק בגלל זיקה פוליטית, או שלוקחים התחייבות ושבועת נאמנות, כן, מראש. אלא מתמנים בסוף שופטים טובים, יש יותר ליברלים ויש יותר שמרנים, והם פועלים כשופטים, כן? לפעמים הם גם לכאורה פועלים כנגד הבסיס האידיאולוגי שלהם. למשל, שופט סולברג, שופט ימני, דתי, מתנחל, יכול להרשות לעצמו לגור בממשלה, שלא מקיימת פסק דין של בג"ץ על הפינוי חאן אל-אחמר. אגב, כל הזמן אומרים שבג"ץ מפריע לממשלה להיות ביד...
כן, זאת הדוגמה היחידה שתמיד מנופפים בה.
עכשיו, פה זה הפוך. עכשיו, פה בג"ץ אומר, תפנו, ממשלה אומרת, לא רוצה. אז לכן...
אגב, למה אתם לא פיניתם את זה כממשלה יוצאת?
אגב, אני חושב שעשינו טעות. אני התנגדתי, אני עקבי בעניין הזה. בממשלת נתניהו הייתי בדעת ביות, כנגד דעתו שצריך לפנות, ורואים צלערים כערים. בממשלת בנט לפיד, אמרתי רשמית, מעל במת הכנסת, שהצעתי את הממשלה, שדעתי שונה, ואני חושב שנכון וצריך לפנות, ורואים צלערים כערים. ובנט ולפיד טעו פה, וגם היום אני אומר שטועים, אפשר וצריך לפנות, רק ממשלה שקוראת לעצמה ממשלת ימין וכל חבריה נשבעו עם אצלנו לפחות, אתה יודע, היו כאלה שרצו והיו כאלה שלא רצו. בממשלה הזאת לכאורה כולם נשבעו לפני בחירות שדבר ראשון שיעשו יפנו את חאן אל-אחמר, בינתיים אנחנו באותו מקום, כמו שקורה גם עם נושאים אחרים, כמו שקורה עם ירי מעזה שנמשך ולא עונים לו, כן, כמו שקרה אתמול בלילה ואין תגובה עד היום, כמו שקורה עם דברים שאנחנו התנגדנו נחרצות, כן, נוסחאות מהסוג, שהתחייבויות לא לבנות ביהודה ושומרון כדי שלא יהיו פיגועים. אנחנו לא היינו מוכנים לקבל את הנוסחה הזאת. מה משמעות? וכשנבנה מותר שיהיו פיגועים. מה זה הדבר הזה? שאנחנו מוכנים, שפלסטינאים מסכימים לשיתוף פעולה ביטחוני איתנו, כל עוד שלא נבנה ביוש ומתחייבים ל4 חודשים, 5 חודשים, 6 חודשים. כל פסגה ומשהו אחר, ועוד ביום של פיגוע, כן, עושים את זה. אני חושב שזה דברים שלא היינו אוקיי. ממשלת ימין על מלא ולא הסכמנו לעשות, והממשלה הזאת עושה את זה, וכולם שותקים.
חבר הכנסת זאב אלקין, השר לשעבר, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי בכנסת, תודה לך, ערב טוב, להתראות.
תודה רבה.
ערב טוב.